טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, 15 ביוני, אני שיר נחמקין מירושלים. אחת ההסכמות המעניינות בקווי היסוד של הממשלה החדשה, שהושבעה ממש אתמול, היא ההסכמה לקדם תחבורה שיתופית. אם לא ברור לגמרי מה זה אומר, זה מובן מאוד. זה מושג שלמזלנו עדיין לא נחשפנו לו הרבה בארץ, אך בעולם יש לו פנים ברורות. מדובר בחברות נסיעה משותפת, כמו אובר או ליפט. כבר שנים שלוביסטים ופוליטיקאים שונים מנסים לקדם את כניסתן של החברות האלו לארץ, ונחסמים בין היתר על ידי נהגי המוניות הפקודים למפלגת הליכוד. לכן, מאוד ייתכן שכבר שמעתם את התקשורת בישראל מדברת על הפשטות והחדשנות לכאורה של השירות שהן מציעות. ומנגד, שמענו גם הרבה מילים בגנות נהגי המוניות, על המחירים, על השירות, ובעיקר על זה שהם מעזים להתארגן יחד ולהיאבק כדי לעצב את מדיניות התחבורה הממשלתית. לכן, היום, נתבונן ספציפית בחברת אובר המדוברת, ובפעילותה העולמית, וננסה להבין למה כניסתה לארץ היא מסוכנת מאוד וטוב שנלחם בה. דבר ראשון, כל פתרון שכולל עוד רכבים פרטיים על הכביש לא באמת יעזור לאף אדם שחי בישראל, ובוודאי שלא למצב התחבורה בכלל. אובר הוכחה כגורמת דווקא לעלייה בכמות הפקקים. היא מציפה את הכבישים במכוניות פרטיות עם נוסע אחד או שניים, והשימוש בה דווקא מוריד את השימוש בפתרונות תחבורתיים אחרים כמו רכבת או אוטובוס. כדאי גם להבין שכאשר חברת ענק כמו אובר תיכנס לישראל, אחד המהלכים הראשונים שלה יהיה לובי מסיבי נגד השקעה ממשלתית בתחבורה ציבורית, שהיא תמיד פתרון התחבורה הטוב ביותר. באותו הקשר, חשוב לציין שאובר היא חברה שמתחמקת באופן עקבי מתשלום מיסים בכל המדינות בהן היא פועלת, וכבר הוכח כי אחת הפרקטיקות בהן היא מרוויחה כסף היא איסוף של מידע על נוסעים ונהגים ומחירתו לבעלי עניין. אלא שלהתנגדות הנחרצת של נהגי המוניות בישראל יש רובד נוסף וחשוב לא פחות. הם יודעים מצוין שאף חברת מוניות לא תוכל להתחרות במפלצת כמו אובר, ותוך זמן קצר הם עלולים למצוא את עצמם מפוטרים מהעבודה הנוכחית שלהם ועוברים לנהוג עבור אובר, וזו כבר אפשרות מפחידה ממש. הפטנט האמיתי שדרכו אובר מצליחה להרוויח כסף הוא להגדיר את נהגי אובר לא כסחירים אלא כעצמאים, יזמים פרטיים שבכלל לא עובדים עבור החברה. נהגי האובר לא זכאים לזכויות עובדים בסיסיות כמו צבירת ותק, פנסיה, ימי חופש, או אפילו הגנה וביטוח מפני תאונות עבודה. אם הסיפור הזה נשמע לכם מוכר, מדובר במודל העסקה דומה מאוד למודל של וולט, עליו דיברנו בפרק 127 הארוך והסגור למנויים. בחזרה לאובר, לצד תנאי העבודה שכמעט ולא קיימים, החברה לא מפספסת שום הזדמנות לנצל את הנהגים שלה עד כמה שרק אפשר. בשעות עומס למשל, היא מעלה מחירים לנוסעים, אך הנהגים שסובלים מהעומס לא מקבלים שום תוספת בשכר. נהגי אובר מתלוננים כי האפליקציה מפחיתה במכוון את המרחק שהם נסעו, כדי לשלם להם פחות. וכבר הוכח כי החברה משתמשת במניפולציות על עובדיה על מנת לעשוק מהם כסף בעוד מגוון דרכים. היא משנה תעריפים באופן שרירותי, ויכולה לחתוך את השכר שלהם ללא דיווח או פיקוח משום סוג. חוץ מזה, החברה לא מאפשרת לנהגיה לעבוד במשרה נוספת עם מתחרותיה. אובר גם לא מאפשרת לנהגים לתבוע אותה במידה והם מרגישים שנעשה להם עוול, אלא מחייבת אותם להשתמש בבוררות לסכסוכים עם החברה. אבל הם לא יכולים להשתמש בבוררות כי אובר מונעת מהם להתחיל את תהליך הגשת התיקים. ניצוץ של תקווה הגיע לאחרונה מבריטניה, בה החברה אולצה להכיר בנהגיה כעובדים של החברה לכל דבר ועניין, ולהקנות להם זכויות בסיסיות ושכר הוגן. זאת לאחר מאבק ארוך וקשה ביותר. סיפור קצת פחות משמח הוא הסיפור שקרה שנה שעברה בקליפורניה. במשך חודשים ארוכים נאבקו המחוקקים במדינה להגן על עובדי הקבלן של כלכלת החלטורה, בעיקר הנהגים והשליחים. חברות שיתוף הנסיעות והמשלוחים, וביניהן אובר, הצליחו לגבור על המחוקקים בקליפורניה ולהחריג את עצמן מדיני העבודה המקומיים. החברות גייסו לא פחות מ-205 מיליון דולר לניהול הקמפיין סביב החקיקה. מדובר בקמפיין הקלפי היקר ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. וכך זכו בקליפורניה אובר ודומותיה להמשיך להתייחס לעובדים שלהן כאל עובדי קבלן חיצוניים. ומה עם ישראל? ב-2014 הוגשה הצעת חוק שתאפשר את פעילותה של אובר בארץ. ועד נהגי המוניות בתוך מפלגת הליכוד השתמש אז ולמעשה גם היום בכוחו המאורגן בתוך המפלגה כדי להפעיל לחץ נגד המהלך. באופן ממוקד לחץ על שר התחבורה דאז, ישראל כץ, כדי שיתנגד ליוזמה. למרבה המזל ותודות לשאריות המנגנון הדמוקרטי שנותרו במפלגת הליכוד, הלחץ של ועדי נהגי המוניות אכן הצליח. למרבה הצער, כבר בקווי היסוד של הממשלה החדשה שהושבעה ביום ראשון האחרון, מופיעות המילים העמומות פתרונות תחבורה שיתופיים, שמהן לא קשה לקפוץ למסקנה כי מתכוונים לאפשר את הכניסה לארץ של אובר ודומותיה. בינתיים, אובר לא מבזבזת את הזמן. הוא מכינה את השטח לעתיד השחור, בו היא עלולה להצליח להגיע לארץ. החברה נאבקת באגרסיביות כדי לבנות לעצמה מרחב פוליטי, ללא שום פיקוח, שעלול יהיה לאלץ אותה לתת לעובדי הזכויות. חברת אובר היא התורמת הגדולה ביותר לחברת הלובי Future Mobility, שמקדמים דה-רגולציה בנושא מתוך הכנסת. בניגוד למה שאובר ואולי גם הממשלה החדשה היו רוצים שנחשוב, התחבורה השיתופית היא לא פתרון לבעיית התחבורה בארץ, והיא לא אופציה נוספת שיכולה להתקיים לצד נהגי המוניות, אלא רק על חשבונם ועל חשבוננו. הכניסה של אובר לארץ היא גם הכניסה של מודל העסקה נצלני ואלים, שאין שום ספק שימשיך ויחלחל לחיים של כולנו. אך גם אם כל זה לא היה נכון, זה לא היה משנה את העובדה הבסיסית שתחבורה בישראל יכולה רק להפסיד מכניסה של חברות פרטיות השואפות להתאים את הענף לצרכיהן. האינטרס המיידי והיחיד של כל האנשים שחיים כאן הוא השקעה מסיבית בתחבורה ציבורית חינמית וטובה, שתפתור לחלוטין את זיהום האוויר, מצוקת הפקקים והחנייה, תפחית את תאונות הדרכים ותספק עבודה בשכר גבוה לאלפי אנשים. אם רוצים שבנוסף לכל זאת התחבורה הציבורית תהיה גם שיתופית, הדרך לעשות זאת היא לדאוג שלכל עובד בענף יש ועד דמוקרטי שמייצג אותו מול הממשלה, ונותן לו, וגם לנו, כוח להשפיע ולעצב את חיינו בצורה שמגיעה לנו. תודה לכל מי שהאזינה. במערכת קריאת השכמה אין תחבורה שיתופית, אבל יש עבודה שיתופית. כל אחת מחברות המערכת היא כותבת, עורכת תוכן, מפיקה, עורכת סאונד, עובדת מדיה או קריינית, ולפעמים גם כמה מהדברים. רוב העשייה הזו נעשית בהתנדבות, אבל היינו שמחות לשלם לכמה שיותר חברות מערכת. אם בא לכן לעזור לנו להמשיך ולהתקיים, נשמח אם תעשו מנוי. תמורת החל מ-10 שקלים בחודש, תוכלו לעזור לנו להמשיך ולייצר תקשורת סוציאליסטית. אנחנו נתראה ביום חמישי בפרק נוסף של קריאת השכמה.